התופעה שאני מדבר עליה, דהיינו התפיסה המינית של ירושלים, היא לא דבר יוצא דופן ביהדות העתיקה, דהיינו ביהדות שאחרי המקרא, אלא היא חלק מתופעה יותר רחבה שאני אתאר אותה ואחר כך אני אבוא לירושלים. אם אנחנו מסתכלים להבדלים בין התפיסות המקראיות מבחינה תיאולוגית ובין התפיסות הרבניות, אפשר לראות שינוי מאוד בולט, והשינוי הזה הוא בעלייה של תפיסות או מושגים נגביים שקודם לא כל כך היו בעולם המקראי. שתי דוגמאות הן מאוד בולטות. אחת היא מושג חדש שלא מופיע במקרא בכלל, שקוראים לו בעברית שכינה, וכל אחד יודע. אבל חשבו בדרך כלל ששכינה אין בזה מימד מיני. לדעתי אפשר לראות טקסטים עבריים קדומים שבהם השכינה היא ישות נגבית. אז השכינה לא הייתה קודם בעולם המקראי, זה היה בעולם שלפני המקרא, במסופוטמיה. אבל זה סיפור אחר. אבל בעולם הרבני יש דבר שאיננו במקרא, ובעברית שכינה זה דמות נגבית. וזהו שינוי לעומת התפיסה המקראית. מונח אחר שמופיע בחז"ל הוא המונח כנסת ישראל, שלא מופיע במקרא, אבל מופיע בחז"ל כמה וכמה פעמים. ובאחד הדיונים, אולי אחד הדיונים החשובים ביותר, נאמר שאדם שלא מברך אחרי שהוא אוכל, מה שנקרא ברכת המזון, כאילו גוזל את אביו ואת אמו. אביו, כך כתוב בתלמוד בברכות למד הימוד ב', אביו זה הקדוש ברוך הוא. אמו, כנסת ישראל. אז מסתבר שיש דמות נגבית, כמו אמא, שקוראים לה כנסת ישראל, שהיא נמצאת בקשר עם הקדוש ברוך הוא ממש. ואילו ישראל, בני ישראל, הם כמו ילדים, שצריכים להגיד תודה רבה להורים שיש להם מה לאכול. אלה שתי דוגמאות של תיאולוגיה אחרת, שונה במידה גדולה ממה שמצוי במחשבה המקראית, שהם נמצאים בעולם של חז"ל. לדעתי, ירושלים והתפקיד המיני והנגבי שלה, זה חלק מתוך ההתפתחות הזאת. כך שהדיונים על הטרנספורמציה הנגבית והמינית של ירושלים זה לא חידוש גמור בעולם של חז"ל, אולי זה חידוש בעולם של המקרא. מה החשיבות של התופעה הזאת שאני מדבר עליה מבחינת תולדות המיסטיקה היהודית? אנחנו יודעים שבימי הביניים הרבה מאוד מקובלים דיברו על העולם העליון במונחים של זכר ונקבה. וההסברים הקיימים במחקר הם שהתפיסה של זוג בעולם העליון, זכר ונקבה, זו תפיסה שבאה מהגנוזיס. תנועה דתית, לא יהודית, אנטי-יהודית, אולי אנטישמית אפילו, שלפי דעת חוקרים השפיע על הקבלה. יש טקסטים שאני אזכיר אותם עוד מעט, מן המיליה היהודי, עוד לפני הגנוזיס. והסיפור של ירושלים הוא סיפור חשוב, כיוון שאפשר לקבוע בזמן שזה לפני הגנוזיס. והגנוזיס שלקה את הזוג שזכר ונקבה, תופעה יותר מאוחרת להתפתחויות שהיו בעולם הרבני. התעודה החשובה הראשונה, וזה יש לכם מתורגם, אני חושב זה הטקסט הראשון, נמצא בברית החדשה. היום אנחנו מסתכלים בברית החדשה כעניין נוצרי, נכון? אבל אז לא ידעו שזה עניין נוצרי. אז היה לפני שהדרכים נפרדו בין היהדות ובין הנצרות. והנושא של ירושלים היה נושא יהודי מובהק, שונה מן התפיסה הנוצרית הרגילה. אז במובן הראשונה בתרגום שיש לכם, אתם יכולים לראות שיש זוג, חתן וכלה, שזה ישו וירושלים, שהם יורדים מהשמיים. דיינו, ירושלים היא לא רק דמות נגבית, אלא יש פה גם צד מיני, חתן וכלה. לא מדובר רק על ירושלים למטה, איזו תפיסה של גיאוגרפיה פשוטה, אלא מדובר על שני כוחות בעולם העליון. ומבחינה זאת, הטקסט של יוחנן הוא עדות לקיומה של תפיסה יהודית עתיקה, שבה הירושלים ממלאת את שני התפקידים, כאישה נקבה, אבל גם ככלה. התפיסה הזאת נכנסה אחר כך לעולם אגנוסטי, שפתאום הם מדברים על ירושלים, אגנוסטיקאים היו, לא אכפת להם, היה ירושלים או יהודים, זה. פתאום בענייני ירושלים יש להם גם כן תפיסה כזאת. זה ברור שהם לקחו את זה ממקורות מוקדמים יותר. ואפשר לתעד את ההופעה של הזוג הזה, זכר ונקבה בעולם העליון, הרבה הרבה לפני הופעת הקבלה בימי הביניים. עד עכשיו אני מניח שזה דברים פשוטים. אני רוצה לקרוא לתופעה שאנחנו רואים גם בברית החדשה, גם בעניינים אגנוסטיים, סוג של דואליות, לא דואליזם, דואליות, יש שני כוחות שונים זה מזה, לא דואליזם, דואליות, שהיא משועבדת, באנגלית סאבורדינטת, לכוח יותר גבוה. יש כוח גבוה, אלוהים, ואחר כך יש זוג שהוא לא זהה, גם בדרך כלל לא רב זה עם זה. בגלל זה אני אומר דואליות. הדואליות הזאת אומרת שאפשר היה לחשוב על העולם העליון במונחים שהם דואליים ולא דואליסטיים. זה לא שיש אל ומולו יש כוח אחר שונה במתח איתו, אלא האל נמצא יותר למטה, יש זוג, והזוג הזה מתחיל פשוט לתפוס מקום יותר ויותר גדול במחשבה היהודית בימי הביניים. על זה אני רוצה להתרכז בדרך כלל. אני אשמח אם תיתנו לי איזה אחד מהטקסטים כדי שאני אוכל להגיד לכם מתי להסתכל. אני יודע, מספיק רוסית כדי להגיד לכם שזה זה. ה-13. כן. אוקיי. אז טקסט ראשון, כפי שאמרתי, זה האפוקליפסה של יוחנן. הטקסט השני זה הטקסטים גנוסטיים. הטקסט השני הוא אירנאוס. והטקסט השישי פוליטוס, שפה אנחנו יכולים לראות שהרעיון הזה זה לא רעיון שנמצא בטקסטים יהודיים בלבד, כמו האפוקליפסה של יוחנן, אלא גם בטקסטים גנוסטיים. גם הטקסט הרביעי, אני רואה זה גם כן היפוליטוס. הטקסט החמישי, טקסט גנוסטי גם כן, הבשורה של פיליפוס, והטקסט הזה הוא טקסט נורא מעניין, בגלל שיש לנו בו הסיפור של בית מקדש, ושל הקדושה של הזיווג, דברים שהם שונים לגמרי מהגנוזיס. זה טקסט גנוסטי, אבל הטקסט גנוסטי שהוא לא מתאים לגנוזיס כפי שאנחנו מכירים את זה. זה בא מעולם אחר מאשר הגנוזיס הדואליסטי, האנטי-יהודי. בטקסט הזה אתם יכולים לראות על קודש הקודשים כמקום שמדבר בבירור על, על בית המקדש. מה שמעניין בטקסט הזה הוא במקבילות שלו בעולם התלמודי. לפי כמה דיונים בתלמוד, בקודש הקודשים, בבית השני כנראה רק, היה זוג של קרובים. זה שתי דמויות שהיו על יד ארון הקודש. והקרובים האלה נתפסו כזכר או נקבה. זה בתלמוד, בצורה ברורה. מה זה אומר שזה היה זכר ונקבה? אנחנו לא יודעים את המשמעות, אנחנו יודעים זה ככה, זה כתוב ככה. אבל בתלמוד לא עוסקים בתיאולוגיה ולא מספרים לנו מה זה אומר. לפי טקסט אחד, הקרובים האלה יכולים לעמוד ככה, זה מול זה, ויכולים לעמוד ככה. אז הם אומרים, כשהקרובים הם זה על יד זה, זה סימן שבני ישראל התנהגו יפה, עשו רצונו של מקום, והם פחות או יותר מתחברים. כשבני ישראל חוטים, אז הדמויות האלה עומדות ככה. זה למעשה זה שני מצבים, אחד של זיווג ואחד של התרחקות. דהיינו, היה משהו, וזה לא כתוב במתורגם בטקסטים שלכם, הייתה תפיסה תלמודית שבה בקודש הקודשים הייתה תפיסה של חשיבות הצד המיני בצורה די מתקבלת על הדעת. מן הטקסטים האלה, אולי גם טקסטים נוספים שעברו בעל פה, או טקסטים שהיו והלכו לאיבוד ואנחנו לא מכירים אותם, ינקו ראשוני המקובלים את התפיסות שאני הולך לתאר אותם עכשיו, והם שהזוג שנמצא בעולם העליון, שמם ציון, וזה זכר, ונקבה שזה ירושלים. זה אתם יכולים להתחיל לראות כבר במספר 6, עזרא בן שלמה, על פירוש שיר השירים. אנחנו מדברים על מישהו שכתב בהתחלת המאה ה-13, דהיינו זמן קצר אחרי הופעת ספרות הקבלה. הוא בין המקובלים הראשונים, והנושא הזה מופיע אצלו. דהיינו, זה לא איזו התפתחות שהמקובלים פיתחו יותר מאוחר, אלא זה נמצא ממש בהתחלת הספרות הקבלית כפי שידוע לנו. דהיינו, זה היה נושא שהיה חשוב למקובלים מן ההתחלה. המקובלים פעלו עם תפיסה תיאולוגית יותר מפותחת. דהיינו, הם דיברו על מערכת של 10 ספירות, כאשר באופן כללי, 9 הספירות הראשונות, ממספר 1 עד מספר 9, זה כוח אלוהי זכרי, והספירה האחרונה, שספירה מלכות או שכינה, מה מה שאמרתי קודם, זה הספירה מספר 10. הרעיון הבולט בספרות הקבלה, שצריכים לאחד את המערכת כדי שנגיע לסוג מסוים של מונותאיזם. אני אומר את זה דברים מאוד מאוד פשוטים, כי הדברים מאוד מסובכים, וזה רק נאמר באופן ראשוני. הרעיון היה סוג של אחדות בין מערכת מסובכת של כוחות שמחולקים בין זכר, 9 הראשונות, ונקבה. בסימבוליקה של ציון בירושלים, ירושלים היא הכוח הנגבי התחתון, ואילו ציון זה ספירה אחרונה של 10 ספירות, של 9 ספירות הזכריות, ולמעשה לפי התפיסה הזאת הייחוד בין ציון ובין ירושלים משמע אותו ייחוד בין כל הספירות וסוג מסוים של אחדות האל. ברור שירושלים פה מלא תפקיד נגבי מובחק. עזרא, נניח בקטע הזה זה של עזרא או לא? לא, אני יודע, כן, אני קורא מהר, כי יש שני דיונים, כן. עזרא, אני חושב שזה במספר 7, כן, עכשיו אני רואה, כן, בהגדות התלמוד. עזרא בונה את הדברים שלו לדיון שמופיע במסכת נידה, דף 31a, מה שכתוב לכם פה. משפט מאוד מעניין שמופיע בתלמוד ומאוד אניגמטי. מה שכתוב בתלמוד הוא דבר כזה. הקדוש ברוך הוא אומר ככה, לא אבוא לירושלים של מעלה עד שלא תבוא לירושלים של מטה. אפשר להבין את הדבר הזה בצורה פשוטה. עד שבני ישראל לא יבואו מהגלות ויכנסו לירושלים של מטה, אני הקדוש ברוך הוא גם כן בגלות, ולא אבוא לירושלים של מעלה. אני מזדהה עם בני ישראל. זה אולי המשמעות של מה שכתוב בתלמוד, מסכת נידה. אבל אצל רבי עזרא יש פירוש של הפועל לבוא. זאת אומרת, זה לא, אפשר להסתכל על זה כעניין גיאוגרפי. וזה כנראה ככה בתלמוד. אבל הוא אומר עוד מילה אחת, וזו המילה החשובה. כך אומר רבי עזרא, לא אזדווג, דיינו, לא יהיה לי מגע מיני בירושלים של מעלה, עד שאתם, עכשיו, לא כל כך ברור איך, יהיה לכם חוויה כזאת בירושלים של מטה. דיינו, זה לא גיאוגרפיה בלבד, אלא תפיסה מסוימת של קשר מיני בעולם העליון בין הקדוש ברוך הוא ובין הכוח הנגבי ששמו ירושלים. בטקסט הזה התפיסה המינית של ירושלים מובהקת לגמרי. וזה הטקסט של רבי עזרא, הוא לא טקסט שאפשר לדעתי להתווכח איתו, בגלל שהוא משתמש בפעלים מאוד מאוד ברורים, וככה גם במספר 8. ברור שהמקובלים הסתכלו לירושלים כהיפוסטזה מינית מופקת. עכשיו אני אגיד כמה מילים שלא כתובים במאמר הזה, ואין לכם פה, באופן דומה למעשה גם בדברים של רקנתי. זה לא בנימין רקנתי, אלא מנחם בן בנימין רקנתי, כמו שכתוב פה. מספיק רוסית כדי להגיד לכם שזה לא בנימין רקנתי, מנחם בן בנימין רקנתי. הוא דומה פחות או יותר לרבי עזרא. זה אותו סוג של מחשבה. השאלה, למעשה בטקסטים האלה, 7, 8, 9, למעשה גם 6, מה המטרה של האמירה הזאת. זה נורא נחמד לדבר על זה, על קשר מיני וכולי, אבל המוקבלים היו אנשים הרבה יותר פרקטיים מאשר אנשים היום. קשר מיני זה לא היה עניין של איזה חוויה. זו הייתה פשוט חלק מתוך תפיסת עולם יותר רחבה, והוא שהאידיאל הדתי בעולם הרבני וגם הקבלי היה לידה. זה ברור לגמרי כשמדובר פה על זיווג, זה צורה אליפטית של דיבור. דהיינו, הקשר הזה הוא קשר שצריך להוליד תולדות, או פשוט ילדים. בעולם העליון, הילדים האלה הם נשמות. דהיינו, בעולם האלוהי, הקשר בין הכוחות מוליד את הנשמות. בני אדם למטה מולידים את הגופים. הגופים האלה אין להם משמעות אם אין להם נשמה. גם לנשמות אין משמעות אם אין גוף. וצריכים לראות את הטקסטים האלה במסגרת הזאת, וזו מסגרת מסורתית, יהודית, קלאסית. ואם דברים שאני אומר לא כל כך מופיעים פה, זה בגלל שהדברים האלה היו לא סוד, אלא היו מובנים לגמרי ולא היו צריכים לכתוב אותם. לא הייתה משמעות בכלל למה שאנחנו קוראים ב-7, 8, 9, 10, 11, בלי להבין את הדבר הזה. דיינו, התפיסות שאנחנו רואים אותם כאן, הם חלק מתוך ראייה מסורתית, שבה השלמות האנושית היא עניין של המשך ההולדה או של היצירה או של המשפחה או של העם, ולא רק עניינים שנוגעים רק לשני הכוחות או האנשים שמצאים בקשר. זה אני הייתי רוצה להדגיש מאוד, בגלל שאם לא מודעים לדבר הזה, לא מבינים מה בסופו של דבר אנשים רוצים להגיד. זה לכאורה, זה מובן שזה קשר מיני, אבל למעשה למה? ההסבר הרגיל שאני רמזתי קודם לכן, הוא בדרך כלל אומרים שזה לצורך הייחוד בין כל מערכת הספירות, שיהיה אחד, שלא יהיה פוליטיזם. זה הסבר נורא יפה. הבעיה שהוא חלקי. הבעיה שהוא מניח שהבעיות שלנו הן היו הבעיות שלהם. שאם אנחנו פוחדים מפוליטיזם, גם הם פחדו מפוליטיזם. הם ודאי, כשדיברו על ירושלים והקשר המיני, הם ודאי התכוונו לסוג מסוים של אחדות. אבל אפשר היה את האחדות הזאת לבטא אותה בהרבה צורות. המקובלים מדגישים את הצד המיני, בגלל שהצד המיני הוא עניין פורה. הוא עניין שמדבר על ההמשך, זה מדבר על יצירה, לא על שלמות של מערכת שהיא סגורה. אני מניח שזה מובן, לפחות. מה תיארתי עכשיו? בקיצור, בטקסטים תוכלו לראות זה ליד. ששתי ספירות יחסית נמוכות, התשיעית והעשירית, או השמינית והעשירית, פחות חשוב כך, הם מתוארים במונחים של זכר ונקבה. זה נכון לגבי התחלת הקבלה. אחר כך יש תהליך יותר מסובך, שהתיאולוגיה הקבלית מתחילה לחיות חיים עצמאיים. זאת אומרת, שמה שקורה בין שתי הספירות התחתונות, מעלים את זה למעלה לספירות יותר גבוהות. כך ש 70 שנה, 80 שנה אחרי רבי עזרא מגרונה, בזמנו של מנחם רקנטי, פתאום אנחנו מוצאים עוד זוג של זכר ונקבה, ציון בירושלים, אבל הם ספירות עליונות. דהיינו, יש שני זוגות של ציון בירושלים. אחד, ספירות 9-10, יותר גבוה, ספירות 2-3. שזו התפתחות שאני קורא התפתחות סיסטמית. גם הספירות הללו, חוכמה ובינה, הן ספירות בעלות גוון מיני מובהק. דהיינו, ספירה השנייה, קוראים לה אבא או אב, ספירה שלישית, בינה, קוראים לה אימא. ואפשר לראות איך התהליך הזה של סקסואליזציה של מערכת הספירתית נעשית גם באמצעות הסימבוליקה של ירושלים וציון. לדעתי זהו תהליך הרבה הרבה יותר מקיף, אבל מה שמעניין הוא שבתולדות הקבלה, אחר כך, אחרי סוף המאה ה-13, אתם רואים פה טקסטים יותר מאוחרים, מ-17-18, קצת בזוהר, אנחנו יכולים לראות למעשה את העלייה העצומה של הסימבוליקה המינית, הרבה יותר מאשר בהתחלת הקבלה. זה הופך להיות, נקרא לזה, דבר מרכזי בתוך הסימבוליקה הקבלית. ואז מתחילים להעלות את זה כלפי מעלה. בספר הזוהר, במספרים 19 ו-20, ייחוד בעידרה, אפשר לראות איך הסימבוליקה הזאת, המינית שקשורה לירושלים ולבית המקדש, הדברים האלה הולכים להיות סוג מסוים של מסתורין. זו פעולה עליונה שמבטאים אותה בכל מיני סמלים. וכך אפשר לראות גם ב-21-22 את ג'קטילה בשערי אורה, בשני הטקסטים 22-23. יותר מאוחר מתחילה להתפתח גם סימבוליקה אחרת שקשורה לירושלים ולאופי הנגבי והמיני שלה, וזה גם כן תפיסה קדומה. ירושלים כמרכז העולם, דהיינו כטבור העולם, המונח טבור כבר יש לו מיד קונוטציות מיניות של לידה, זה חלק מן הניסיון של העולם הרבני לראות בירושלים את מרכז העולם, כמובן מרכז שאי אפשר לשנות אותו, שזה דבר טבעי. והדבר הזה נעשה דווקא בתקופה שירושלים הייתה חרבה. אז אפשר לדבר על שני תהליכים, חוץ מהעניין המיני שדיברנו קודם, שני תהליכים אחרים שבהם ירושלים תופסת מקום חשוב מאוד, והיא מרכז העולם גיאוגרפית, אבל זה יותר מגיאוגרפית. זה המבנה הבסיסי של העולם. העולם נבנה מהמקום הזה לצדדים. זה לא יכול להשתנות. הרומאים, לא משנה כמה פעמים הם ירצו את ירושלים, הם לא יכולים להרוס משהו, זה כמו הקוטב. זה לא משנה אם אין שום מבנה מעל זה, הקוטב נשאר קוטב. אז זו תפיסה אחת, והתפיסה השנייה של טבור העולם, האומר שלמעשה מול ירושלים של מטה יש ירושלים של מעלה, ויש קשר ביניהם כך שכל הכוח האלוהי, או מה שנקרא שפע, יורד מהעולם העליון אל ירושלים, ומשם הוא מתפלג או נפוץ לכל מיני מקומות בעולם. זאת אומרת, העולם תלוי כולו, מבחינה אנרגטית, בקבלת כוח מירושלים הגיאוגרפית, וירושלים הגיאוגרפית קשורה לירושלים של מעלה, מבחינה זאת שמקבלים מקבלים את השפע מהעולם הזה. בייחוד אתם יכולים לראות את זה במספר 28, ביצחק עם סהולה. או במילים אחרות, למעשה הסימבוליקה של ירושלים זה חלק מתוך תהליכים בסימבוליקה הקבלית שמבטאים את הערכים החשובים ביותר של המסורת הרבנית, אולי גם המקראית. זאת אומרת, זה לא איזה סימבוליקה צדדית, וזה לא עניין מקרי, אלא זה חלק מתוך ניסיון לשמר את המעמד המיוחד של ירושלים דווקא כשהיהודים איבדו את השליטה על ירושלים. היה ויכוח למעשה די גדול בעולם הנוצרי נגד ירושלים של מטה. זה ברור מהברית החדשה, ישו אומר מיד ירושלים תחרב ובית המקדש יחרב. זאת תפיסה ספיריטואליסטית שאומרת שלא הגוף אלא הנפש. זה הדבר המרכזי. וזה מתבטא בעובדה שאין צורך בבית מקדש ואין צורך בעיר. העולם היהודי היה בנוי על יסודות אחרים, מבחינה קונספטואלית, יסודות שבהם לגוף של אדם, או בכלל לגופניות, יש ערך חשוב. זה, אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת, כי זה משפיע גם על הראייה של ירושלים. ושונה מן התפיסה שאני מניח כולכם מכירים אותה, שהיהודים היו עם, עם של מה? של הספר, נכון? מסתבר שהיהודים היו יותר קשורים לגוף. אני לא אומר שהם היו עם הגוף. אני אומר שלמעשה האתוס הדתי היהודי היה קשור בפעולות שמישהו עושה עם הגוף. לא גוף לבד, אלא פעולות שאדם עושה עם הגוף. ואם הוא קורא הרבה ספרים, זה לא עוזר הרבה, כי אם הוא לא עושה, למעשה לא יצא ידי חובה. מבחינה זאת, הייתי מגדיר את היהדות כעם מבוסס על, אני אגיד זה באנגלית, כי אין לי מילה טובה בשביל זה בעברית, performing body. לא רק body, performing body. ירושלים זה חלק מהקומפלקס הזה. יש מצוות שאפשר לעשות רק בירושלים. את זה אי אפשר להחליף. אפשר אולי להסתדר בלי זה זמן מה. אבל האידיאל הדתי הוא קיום ריטואל במקום מסוים עם בית מקדש. מה שאני אומר עכשיו זה לא דעתי. זה מה שאומרים העולם הרבני, שלא... אני לא בא לספר לכם מה אני חושב, אני מספר לכם מה שהעולם הרבני חושב וגם מה שהעולם הקבלי חושב. אם מסתכלים ככה, שהצד המטריאלי הוא מרכזי, ואי אפשר להחליף אותו, זה לא מספיק שמישהו מאמין באל, או מתבונן באל. זה דברים נחמדים, אבל אם אתה לא עושה עם זה כלום, לא יצאת ידי חובה לפי התפיסה היהדות, של היהדות הרבנית. זה מה שחשוב שכולם יבואו בבוקר למניין, מאשר שהם יחשבו כל מיני רעיונות עם האלו ככה או ככה. בגלל זה גם אמרתי קודם, יש דואליות, יש שתי תפיסות למעלה, זה יהודים לא הייתה להם בעיה עם זה. הייתה להם בעיה רק אם מישהו לא בא לבית כנסת בבוקר. דיינו, סוג של דתיות שבה היסוד של העשייה, של הביצוע, שבגלל זה צריכים גוף, הוא מרכזי. כך אפשר להסתכל גם למעמד של ירושלים. גם כשירושלים הייתה ארוסה ובכלל בשלטון רומי או מוסלמי או לא חשוב מה. הרעיון הבסיסי של מרכז גיאוגרפי דתי שבלעדיו אי אפשר לקיים את העולם היהודי, נשאר מרכזי בתולדות היהדות עד היום. אם אתם שומעים הרבה דברים של אנשים שמנסים להרוס את כיפת הסלע ולבנות מקדש וכל הדברים האלה, שהם דברים קיצוניים בעיניי, וזה לא שאני מסכים איתם, זה פרשה אחרת, אבל זה בא מתוך תפיסה שיש מקום מסוים שהפולחן חייב להיות שם, ובלי זה הדת היהודית לא יכולה לבוא ביטוי שלם. זה לא מספיק שאנחנו נמצאים בסביבה, או שזה יש מדינה, או שזה בירת ישראל, כל הדברים האלה הם לא דברים מספיקים לפי תפיסות יהודיות לדעתי מוקדמות שנשארו עד היום. והסוגים השונים של סימבוליקה, בין אם זה מיני, בין אם זה מרכז העולם, בין אם זה הדרך שהשפע האלוהי יורד מלמעלה למטה, אלה סמלים שונים לגמרי. יש, תמיד יש משהו נגבי פה. מניח איזה סוג מסוים של קשר לירושלים שהוא מעבר לעניינים של אמונה, אלא הם קשורים בתכונה אינרנטית שיש לה מקום, שרק התכונה הזאת, איזו קדושה מסוימת שנמצאת במקום, שהיא מאפשרת את הביטוי היהודי הגבוה ביותר על ידי ריטואלים שאי אפשר לקיים אותם בשום מקום אחר, כמו הקרבת קורבנות למשל. עכשיו, אני רוצה להדגיד שעוד פעם, אני לא אומר עכשיו את דעותיי הפוליטיות. כל מה שאמרתי עכשיו זה תפיסה שאני מנסה להבין אותה מתוך הטקסטים, וזה לא אומר הסכמה או לא הסכמה שלי, אבל על הרקע הזה אתם יכולים להבין מדוע ירושלים תופס מקום כל כך מרכזי בסימבוליקה בימי הביניים. אנשים שלא נולדו בירושלים ולא ראו את ירושלים והיו אמורים למות מחוץ לירושלים, הם עדיין ראו בירושלים את המרכז של הדת שלהם. המרכז שכרגע אי אפשר להגיע אליו, נכון. אבל האמונה הייתה, וזה אפשר לראות בתפילה, שזהו המרכז הדתי החשוב ביותר. בדתות אחרות, בנצרות כמובן, ירושלים הייתה יותר סמל מאשר עניין גיאוגרפי. זה במשך למעלה מ-1,000 שנה, אחרי חורבן ירושלים. ברגע מסוים, גם בעולם הנוצרי יש תהליך כזה, ואז התחילו מסעי הצלב. מסעי הצלב, הכוונה המרכזית שלהם הייתה לגבוש את ירושלים. וזה מה שקרה בסופו של דבר, הנוצרים כבשו את ירושלים. איכשהו התפיסה היהודית שתיארתי אותה קודם, היא נכנסה גם בתוך העולם הנוצרי. ובמתח הזה בין התפיסה הרוחנית הנוצרית, שאנחנו יכולים להיות בסדר גמור בכל מקום, אנחנו מאמינים באל, ובין התפיסה הלוקלית של ירושלים, אנחנו יכולים לראות אותה בשיחה שהייתה בין מיסטיקון נוצרי ובין אחד מאנשים שהשתתפו במסעי הצלב, שאמרו לו, למה אתם לא באים לירושלים? אז הוא אומר, הירושלים שלי נמצא במנזר פה. מאוחר יותר, גם בעולם היהודי התחילה תהליך של הרחנה, של ספיריטואליזציה של ירושלים. עד עכשיו דיברתי על עניינים שהם לא ספיריטואליים, אלא להפך. אומרים, ירושלים זה מקום מאוד מסוים, קשור לעולם העליון. ברגע מסוים, וזה בסוף המאה ה-18, אחת המאה ה-19, בייחוד בחסידות, מופיעה תפיסה אחרת של ירושלים. יש שם ספיריטואליזציה. אז ירושלים זה הצדיק. ואז אנחנו מתחילים לשמוע ביטויים לאו דווקא חסידים, אבל זה בערך באותה תקופה, זה ירושלים של ליטא, נכון? זה בסדר, יש לנו ירושלים שלנו כאן, יש לנו צדיק כאן. במידה מסוימת, זו השפעה של מעין תפיסה נוצרית, האומרת שאפשר להסתדר גם בלי זה. זה לא אומר שכל סוגי החסידות חשבו ככה. היו תפיסות חסידיות כאלה. למשל, אצל דובר פרידמן ממזריץ', המגיד ממזריץ', למשל, היה אומר שאפשר לפגוש את הקדוש ברוך הוא ביתר קלות, בגלות. כי כשיש בית מקדש, הוא נמצא בית מקדש, וקשה להגיע אליו. אבל כשהוא מסתובב בגלות כמונו, אפשר לפגוש אותו ביתר קלות. יש לנו תפיסות ספיריטואליות, בלי ספק. תפיסות שהשאירו את הרושם שלהם, החזק, בתפיסות חסידיות קיצוניות. בעוד שבתפיסות אחרות אפשר לראות תפיסה קצת יותר, נקרא לזה במרכאות ציוניות. אם אתם מכירים את הקרפטים, אם תסתכלו על קרפטים ככה, בצד ימין יש מולדובה, נכון? בצד שמאל יש מה שנקרא היום טרנסילבניה, קרפטורוס, זה. בצד ימין זה תפיסות ציוניות. בצד שמאל זה תפיסות אנטי-ציוניות. אתם יכולים לראות אותם היום בגיאוגרפיה. סאטמר בשמאל, תפיסה אנטי-ציונית. מונקאץ' תפיסה אנטי-ציונית. הם לא רוצים לדעת בכלל על מרכזיות ירושלים כדבר שצריכים לעשות את זה עכשיו. הם אומרים, לעתיד לבוא בטח. אבל לאסוף כסף במאה ה-19 לשלוח לאנשים בירושלים, לא. בצד השמאלי, חסידויות כמו רוז'ין, סדיגורה, ויז'ניץ, היו חסידויות יותר ציוניות שהם פשוט אספו כסף ושלחו לזה. בגלל זה הרוסים רצו למעשה לאסור על ישראל מרוז'ין, כי הוא היה שולח את הכסף לאימפריה האוטומנית, שהיו אויב של רוסיה, כן. הם לא אכפת להם ירושלים, לא ירושלים. מספיק ששמעו שהכסף הולך לטורקיה. והמאבק הזה זה מאבק שלא נגמר. ואפשר לראות את היסוסים בעולם החסידי. כמו בחב"ד. בחב"ד יש היסוס. בהתחלה חב"ד הפכה הייתה ציונית. היא בחלק השמאלי. היו בצבא ו... נשיא המדינה דיבר עם הרבי מלובביץ' וזה וזה. לאט לאט זה קצת התרחק. ואז בונים את הבית של הרבי אחרון מלובביץ', בונים אותו בכפר חב"ד. זה סוג מסוים להגיד שהמקור נמצא שם והרפליקה נמצאת פה. אבל מי בונה את הזה? נשיא המדינה בונה את כפר חב"ד. שזה פרשה מאוד מעניינת ומסובכת. ופה אנחנו יכולים לראות למעשה סוג של מאבק בין שתי תפיסות דתיות שונות, תפיסה שאפשר לקרוא לה ארכאית, גיאוגרפית, ריטואלית, שהגוף במרכז ואתה חייב לעשות דברים, והתפיסה שאפשר לקרוא לה פוסט-ארכאית, ספיריטואלית, האומר שהתהליכים המרכזיים הם בפנים ולא בחוץ. מה שמעניין בעולם היהודי היא העובדה שביהדות אף אחת משתי התפיסות האלה לא ניצחה. ושתי התפיסות האלה נלחמות כל הזמן. ולפעמים, לפני קום המדינה, התפיסה האחרת הייתה יותר חזקה בעולם הדתי, אני מדבר בעולם הדתי, והנה עכשיו בעולם הדתי, כפי שהוא מתפתח בארץ, התפיסה הארכאית הופכת להיות הרבה יותר חזקה. אולי יותר מדי חזקה, כל אחד עם הערכה שלו, אבל למעשה זה אחד האפיונים של הדת היהודית, שדברים מסוימים לא יכולים להפוך להיות למקובלים על כולם, תמיד תהיה דעה אחרת. הדעה האחרת יכולה להתגבר ולהיות אחר כך יותר חשובה, וכך הולך הלאה. זה גורל של דת שאין לה אפיפיור, ודרך כלל אין לה כוח צבאי כדי לקפות את הדת, אני לא מדבר עכשיו על הצבא הישראלי, שמגמות שונות עולות ויורדות, והסיפור של ירושלים זה דוגמה מאוד מאוד טובה, כדי לראות עד כמה ערך מסוים לא נעלם, אבל הוא נחלש ומתגבר ונחלש ומתגבר, הכל על פי אופנות או התפתחויות דתיות שונות. אני אשמח לענות לשאלות, אם יש לכם שאלות, ואז אני אעלה. כן, אז אולי מישהו יבוא ויתרגם לי. אני אבין קצת, אבל לא הרבה.
Сейчас. Вы не думайте, не думайте. А Мартилаем Шатам и Винруси, там Логи Мину. Профессор Идель более-менее сказал, что хотел, и он спрашивает, есть ли у вас вопросы. Я готова ему перевести, если почему-то он не поймет. Вот. Или есть ли у вас какие-то замечания или что-то там.
שלום, יש לי שאלה אולי קצת חוליגנית, אבל רציתי לשאול, האם אתה יכול לומר משהו... אז נדבר ברוסית. היחידות פרסית נזכרת חוליגנסקי הפרוס, שתו סטל עסק בליסיצ'סקים פרצטבלניים מברוסלימי ספוס לפייבלניה גסודחצו ישראל, יסלי תקי ומאזוויסנה. Есть какая-то каббала, каббалистическая система, которая появилась после 48-го года, и какое место в ней занимает Иерусалим?
תראו, העולם הקבלי הוא עולם במידה גדולה מאוד אינרטי. הוא משתנה, ודאי הוא משתנה, אבל זה לוקח לו הרבה זמן. הקמת המדינה לעת עתה כמעט לא השפיע על הקבלה מסיבות שמיד אני אסביר אותם, אבל זה לא אומר שזה הולך, לא הולך להשתנות עכשיו. מה שקרה עם הקמת המדינה הוא שאידיאולוגיה מאוד חילונית הפכה להיות למרכז של מה שקרה בארץ. בארץ היו מקובלים, לא הרבה אבל היו. מחוץ לארץ הגיעו לא מעט מקובלים. אבל הם היו בשוליים של האתוס החילוני, הציוני. והם היו בדרך כלל בכל מיני פינות, נתיבות, בכל מיני מקומות רחוקים, ואף אחד לא שמע עליה. ברגע שהאתוס הציוני נחלש, פתאום המקובלים התחילו לעלות ולהפוך להיות הרבה יותר בולטים. עד עכשיו הם לא דיברו למעשה על בעיות, אין לי, 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 אין.
טוב, סליחה.
כן, לא, לי אין. המקובלים עד לפני, עד 1995 בערך. זה לא היה, לא מדברים איתם, הם לא חשובים. הם נמצאים בעיירות, הם אנשים חשוכים, הם אמונות תפלות, ובכלל שהם יגידו משהו למדינה, אין לזה שום משמעות. בסביבות 1995, אפשר לראות תמונה, אני לא זוכר בדיוק את השנה, שראש ממשלתנו, בנימין נתניהו, הולך להמקובל, רבי יצחק כדורי, לתמונה איתו. זו התמונה שווה הרבה מאוד מנדטים. מאז למעשה מתחילה תנועה שבה המקובלים תופסים מקום יותר ויותר בולט. עד אז אדם מאוד מלומד, הרב עובדיה יוסף, היה איש הלכה. כשמת כדורי, הוא הפך להיות לאיש קבלה גם. למה? צריכים פשוט את המנדטים. ולאט לאט אפשר לראות איך העולם הקבלי נכנס יותר ויותר לדיסקורס. בינתיים זה לא כל כך בולט, אבל השינוי הזה בולט. אני לא יודע אם הגענו לשיא או לא הגענו לשיא, אבל ברור שיש שינוי. אם האליטה הישראלית, הכלכלית, המשטרתית, הולכת למקובלים, זה סימן שלמקובלים יש מה להגיד. וזה אנחנו בחדשות שומעים זה עכשיו כל הזמן.
בסדר, אבל זה רק על רמת תחתית חומרית, אבל מבחינה רעיונית, זה הוסיף משהו? הייתה
תגובה איזושהי? כפי שאמרתי, העולם הקבלי הוא עולם אינרטי. הוא משתנה, אבל משתנה לאט. יהיו שינויים. יהיו שינויים, ואנחנו יכולים לראות את השינויים, אנחנו חושבים את זה שזה עניין כלכלי, או זה עניין סוציולוגי. זה לא ככה. אם אתה הולך לרב ומנשק לו את הידיים, אם הוא יגיד לך משהו, בכל נושא שהוא, זה יהיה בעל משקל. בינתיים זה לא כל כך, אנשים מתביישים להודות בזה. אבל אם אתה שואלים אותי, בינתיים אם לא יש שינוי, שאני לא צופה אותו, למקובלים יהיה, לצערי הרב, מה להגיד.
Вы не могли бы в нескольких словах рассказать о концепции вашей книги «Каббала. Новые перспективы»?
Шолим хаймата яхоль алькцер мазлэг ла цигата сэхэр шолха шатурган дарусит шэнья марти «Нью перспектив».
Хэн сэфэр мэод яшан, шэни хошэб шэ 90% ми шэшэп по ло нолад кшэни катавти отав. אבל תורגם לרוסית רק לפני 5 שנים או 6 שנים. אני צריך לחשוב מה כתבתי שם, זה כך מזמן. השם של הספר, הוא אומר למעשה מה שרציתי להגיד, שיש פרספקטיבות חדשות בקבלה, דהיינו, אם יושבים וקוראים הרבה מאוד כתבי יד, רואים שלא כל מה שחוקרים אומרים מתאים למה שכתוב במקומות אלו אחרים. אחד הדברים המרכזיים שאני טוען בספר, וזה קשור למה שאמרתי גם פה, היא העובדה שעולם הקבלי היה מעוניין בפרפורמטיביות. אני קורא לזה תיאורגיה. שזה לא מספיק לדעת שיש 10 ספירות. זה עניין ילדותי. מישהו יכול ללמוד 10 ספירות בשתי דקות. So what? הבעיה היא איך מה שאתה עושה משפיע על הספירות האלה. זה אולי אחד התזות המרכזיות בספר. שצריכים להבין שהמערכת המסורתית שמדברת על העשייה, נותנת משמעות לעשייה על ידי פרשנות תיאוזופית, או מערכת הספירות. או אם אתם מונחים, שגם כן אתם לא יודעים, שהעולם המרקסיסטי, המצוות הם הסטרוקטורה. הקבלה נותנת סופרסטרוקטורה. למה אנחנו עושים מה שעושים? מה המשמעות של מה שאנחנו עושים? זה אחד הדברים המרכזיים שרציתי להדגיש בספר. דברים אחרים הם כמו טכניקות מיסטיות שהמקובלים, הם לא היו רק אנשים שעשו ספקולציות, אלא היו מקרים של אקסטזה מאוד חריפה, בגלל שהיו טכניקות אקסטטיות. ניסיתי לתאר בקיצור את הטכניקות, מאז כתבתי גם ספרים אחרים על זה. והקבלה הייתה יותר עניין של ביצוע מאשר עניין של מחשבה.
שלום. יש לי שאלה שקצת יותר, יכול להיות שקצת חורגת מהדיסקורס האקדמי, ואולי קצת נוגעת יותר בפן ה... אתה שומע אותי ככה? בסדר? אז השאלה היא משהו שמאוד מסקרן אותי. במהלך כל השנים שאתה חוקר את הקבלה, האם יצא לך להרגיש איזושהי פליאה מהקבלה כמשהו שהוא מעבר להיסטוריה ואגדות ומשהו, למשל בזמן האחרון יוצא לי לקרוא די הרבה מאמרים שמדברים על הקשר בין הקבלה למדע למשל, זאת אומרת שאומרים שקבלה הקדימה את זמנו של המדע המודרני וניבאה דברים שאחר כך החוקרים, אני מקווה שאני ברורה, זאת אומרת אם אתה באמת חושב שיש שם איזושהי חוכמה שהיא מעבר לסתם סיפורים. תודה.
שאלה מאוד קשה, התשובה מאוד מאוד קלה, והיא לא. עכשיו אני אסביר. אני לא באתי לעולם הקבלי כדי לחפש חוויות, ולא כדי, בגלל שהייתי באיזה טראומה או משהו כזה. אני התכוונתי לעשות דוקטורט בפילוסופיה, ככה התחלתי וככה גמרתי. אצל פרופסור שנולד בארכנגלסק, שמו שלמה פינס, שהוא היה פרופסור לפילוסופיה. ואני גמרתי אצלו דוקטורט. לא חיפשתי שום דבר, שום חוויה, ולא הייתה לי שום חוויה, חוץ מחוויות שהיו לי במלחמה. כן. אבל זה לא קשור לקבלה. מה מעניין אותי בקבלה? מעניין אותי סוג מסוים של ביטוי בעולם היהודי, שהוא היה מאוד מאוד מוערך בעולם היהודי, וכשאני התחלתי להתעסק בזה, הוא היה בשוליים. אתם זוכרים מה שאמרתי קודם, נכון? איפה הם מוקבלים? הם היו בשדרות, מי דיבר איתם בכלל? אני התעסקתי בקבלה בטעות, לא בגלל שחשבתי שהתעניינו בקבלה הרבה אנשים, ב-70 אף אחד לא התעניין. לא היה עבודה, לא היה כלום. אבל נשארתי בזה בגלל שזה עולם מאוד מאוד מעניין. מאיזה בחינה? א', יש המון כתבי יד שאף אחד לא קרא. כולל במוסקווה, ספריית לנין, יש הרבה מאוד כתבי יד שלא קראו אותם עד היום. אני לא נדבר בסן פטרסבורג, רק נדבר על בקייב וזה, כתבי יד, אני לא נדבר בכל העולם. אז יש מקום של דברים חדשים. בגלל זה קראתי לספר שלי, פרספקטיבות חדשות. ומאז אני מנסה לקרוא עוד ועוד ועוד, וזה מרתק. אף אחד לא ראה את זה. לפעמים צודקים אנשים שכתבו בלי לראות את זה, הרבה פעמים לא צודקים. אז זה עניין של סקרנות. מה שמחזיק אותי בזה, זה לא שום חוויה, אני מקווה שלא יהיה לי שום חוויה. אני אומר דוגרי. אבל זה לא ממעט את העניין העצום שיש לי, לא בגלל שאחרים מתעניינים, אלא בגלל שלא אכפת לי אפילו אם אני לא כותב, אם אני קורא רק. וזה דבר מעניין, שרואים ספרות מאוד מתוחכמת, שיש שילוב, כמו שאמרתי קודם, גם בין הביצוע וגם בין המחשבה, מה שקראתי קודם סטרוקטורה, סופרסטרוקטורה, זה מתפתח בהרבה מאוד יבשות. אירופה, אסיה, אפריקה, ברוסיה. לא יודע כמה מכם יודעים שיש ספרייה במוסקווה, שספרי קבלה שתורגמו לרוסית על ידי בונים חופשיים. שזה לא נתפס עדיין. בכל מקום, איפה שלא תלך, תמצא את הדברים האלה. בין אם זה בביקורת ספרות חדשה, כמו אומברטו אקו, או דרידה, או בכל מיני מקומות. זה דבר שתופס את אנשים, לא בגלל שהם רוצים חוויות, אלא שיש פה סוג של מחשבה מאוד דינמית. כשאמרתי שהקבלה היא אינרטית, אני עומד על זה. אבל היא אינרטית בתוך איזו מסגרת שהיא דינמית. לא קל לי להסביר את זה. יש את הספירות, אז יש ביניהם כל מיני תהליכים. זה הצד הדינמי. אבל התהליכים האלה קשורים תמיד למצוות, לאותו דבר שאתה עושה. מבחינה זו זה אינרטי. זה דבר שבשבילי זה מעניין מבחינה אינטלקטואלית. אני לא אומר שצריך להיות מעניין לאחרים, כל אחד זכותו לא להתעניין בזה. אני גם מתעניין בדברים אחרים שזה לא קבלה. כן. אבל אם אתם שואלים אם הייתה לי חוויה, לא. אני מקווה שלא תהיה. אבל אני מקווה שעדיין העניין שלי בקבלה יישאר.
איזה ספר בדיוק, איך זה נקרא?
מה זה ספר? זה לא ספר.
מה שברוסית שואלים.
הספרייה? תראה, זה דברים שלא יצאו לאור, זה דברים שמצאים בכתבי יד. הבונים החופשיים תרגמו את זה, ובדיוק אז באה מהפכה. אז אנשים לא ידעו מהספרייה הזאת, כי אסור היה לדבר על זה בכלל. אחרי נפילת הקומוניסט, יש חוקר בזה במוסקבה שחוקר את זה, אבל הטקסטים עדיין נמצאים בכתבי יד. זה עניין פרטי, זה לא בספרייה, זה לא בספריית לנין או משהו. זה דבר פרטי ונשאר דבר פרטי.
А я ещё хотел спросить. Да, хотел спросить по поводу 9 и 10 цитат. Вернее, 6 и 7, что мужское начало здесь будто связано с милосердием, а женское с правосудием, а не наоборот. И хотел уточнить, это именно характерно для каббалистического восприятия мужского и женского, либо в целом для культуры иудейской. Спасибо.
אבא זה חסד, ואמא זה מידת הדין. חיים זה רק בתוך קבלה, או שזה ביהדות כולה?
אני אתן תשובה יותר רחבה. אמרתי שלקבלה יש סימבוליקה. הסימבוליקה הזאת לא נשארת תמיד אותו דבר. בטקסט של רבי עזרא מגרונה, זכר ונקבה זה לא ספירה תשיעית ועשירית, אלא שתי ספירות אחרות, חסד וגבורה. הקבלה, כמו הרבה תנועות שהתפתחו במשך הרבה זמן, התפצלה על אסכולות שונות. זה מה שאני כותב, אני חושב במאמר בצורה ברורה. זה דבר דינמי. אבל ירושלים וציון, כל הזמן מופיעים, לא חשוב מה הסימבוליקה שלהם. זה הדבר הסטטי. זה לא סתירה. זה אסכולה אחת הולכת לכיוון הזה, אסכולה אחרת הולכת לכיוון אחר. ההבדלים הם לא כל כך גדולים.
מה שעניין אותו, זה למה דווקא אבא רחום ואמא...
טוב, זה מחשבה שבלונית שמופיעה בהרבה מאוד תרבויות, שהגבר הוא בסדר והאישה לא. אין מה לעשות. אבל אם היה לי זמן לדבר יותר, אז הייתי נותן תשובה הפוכה, אבל פשוט אין לי זמן בשביל זה. ספר שאני כותב עכשיו, עוד מעט אני אגמור אותו, אני חושב, אני בעמוד 700, כן? אני מנסה לומר שבעולם הקבלי, לנשים היה תפקיד, לנשים בעולם העליון, לא למטה. למטה זה פרשה אחרת. היה תפקיד מרכזי יותר מהגברים. זה בעיניי ברור לגמרי, ובגלל זה 700 עמוד, כי יש לי כל הרבה חומר שאני לא יודע מתי אני אגמור. הסימבוליקה, כפי שאמרתי, היא שבלונית. אבל אם אנחנו מתחילים להסתכל בהיסטוריה של הקבלה, תראו, תסתכלו פה. ירושלים יותר חשובה מציון, נכון? ציון, צריכים גבר, אז בסדר, זה ציון. הרי ציון, בעברית, זה נקבה. אבל צריכים גבר, אז שמים גבר. כדי שיהיה זוג. אבל אם אתם שואלים, מה משני הכוחות האלה הוא בעל השפעה יותר גדולה? ברור שזה נקבה. אתם זוכרים מה שאמרתי בהתחלה? אם הקבלה היא תנועה מסורתית, הלידה היא דבר מרכזי. עד עכשיו גברים עוד לא ילדו. אז לעת עתה, ברור שהצד הנגבי חייב למלא תפקיד מרכזי. זה לא עניין אם רוצים או לא רוצים. אם האידיאל, אם המצווה הראשונה שניתנה בבראשית א', פרו ורבו, זה נחשב למצווה הראשונה והחשובה ביותר. מהמקום הזה ברור לגמרי שלאישה יש תפקיד יותר חשוב מהגבר. זה מופיע גם בקבלה, אבל לא במאמר הזה שכתבתי פה, אלא במאמרים אחרים שכתבתי וגם בספר הזה שאני אגמור. כך שהתשובות הן, זה לא תשובות פשוטות. זה נכון, יש זוג. והנקבה זה בצד שמאל, שזה פחות טוב. שזה חלק מתפיסה מאוד כללית בהרבה תרבויות. ימין ושמאל. אבל אם נתחיל עכשיו את המערכת, איך זה עובד בעולם האלוהי. אני בטוח שאתם שמעתם הרבה פעמים יותר על שכינה מאשר כל ספירה אחרת, נכון? למה? ככה, כי זה הכוח החשוב. כך שהתשובות הן לא תשובות פשוטות, שאני יכול להגיד ככה או ככה, זה תלוי כמה זמן יש לי. בבקשה? בסדר, אין זמן. טוב, באמת עזר.